הפרשן אבי גרינצייג.
בוקר טוב.
אבי, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי.
בוקר מעניין אצלנו.
בוקר, או, מה הכי תפס אותך? מה הכי מעניין בחלק שלך?
מה, הסיפור של פסיקת בג"ץ אתמול, של לא, עוד לא הפסיקה, כמובן, הטיוטה שהולכת להתפרסם, זה סיפור שהוא בעיניי, אתה יודע, נכון, יש לנו מלחמה והכל, אבל זה, כרגע לדעתי זה הסיפור הכי פשוט.
תגיד, מה, נו, אז בוא, תסביר לי רגע את הניתוק בכלל מהאירוע של המלחמה.
אתה ניתוק מהעם?
לא גרים פה?
ניתוק מהעם.
רגע, רגע, יש פה כמה מישורים לכל הסיפור הזה, אתה יודע, איך שאתה מתחיל לגעת בו, אתה צריך לעשות סדר כזה.
נכון.
תתחיל בדבר הכי הזוי שקרה פה.
קודם כל, זה סיפור גדול בכלל שדולף, שטיוטה של פסק דין דולף. צריך להבין איך זה עובד. התהליך בבית המשפט העליון, כל שופט כותב טיוטה, מעבירים את זה בין כל שאר השופטים, ואז מוצאים גרסה סופית של הפסיקה. אז זה פעם, לדעתי זה פעם ראשונה בהיסטוריה של בית המשפט העליון, שטיוטה של כל השופטים, בטח בפסיקה החשובה, דולפת החוצה.
אבל זה מכוון, זה הדלפה מכוונת, לא?
יכול להיות. סיכוי סביר כמו כל הדלפה שאנחנו קיימת.
לא משנה, זה פשוט מקדים לנו את האלם. במקום שנקבל את האלם בפסק דין במקום, אז נאמרו לנו, תשמעו, תרקחו רגע את העניין.
אני אגיד לך למה נגעת בנקודה חשובה, כי תהיה לך ברור שהתקשורת המיינסטרים, התקשורת שמגינה על בגץ, מיד תתעסק בשאלה של מי הדליף, שזה לא ראוי להדליף. הם מעדיפים מה שנקרא להרוג את השליח, במקום להתעסק בעצם הנושא.
וגם להביא את זה כדבר מוגמר.
בדיוק, אנחנו לא ניתן שיסיתו לנו את השיח, אז אנחנו כן ניגע רגע בגופו של עניין. עכשיו יש פה כמה נקודות, שיש את נושא הטיימינג, אתה יודע, כולם מדברים כבר חודשיים, כמה חשובה אחדות בעם, וכמה צריך להיות אחראים ולדחות כל חקיקה.
דוחים אפילו את הבחירות, אפילו את הבחירות דוחים.
כן, ראית את בני גנץ עושה מאומה כעת, באמת על פקידה שבשבס, שמי בכלל יודע את זה, על זה שהיא מסיימת את תפקידה, ואולי לא יעריכו וכן יעריכו איזה תררם, כמעט פרק את ממשלת החירום הלאומית על הדבר הזה.
אולי עוד יפרק, חכה, יש עוד זמן.
אבל בגץ מותר.
ואז אתה אומר, אתה מצפה מבגץ גם לאיזו אחריות לאומית בנושא הזה. אתם יודעים שיש לכם פסק דין רגיש שהולך לזעזע את המדינה ולקרוא אותה. בגץ עצמו קרוע בשאלה הזאת, ועוד רגע ניגע בזה.
אתה באמת מצפה? אתה באמת ציפית או שאתה רק אומר את זה? למה, מה, הם נבחרים, הם חייבים לך משהו, חייבים לי משהו?
לא, לי אין ציפיות מהם, רק זה טוב, אתה יודע, לפעמים זה טוב שקוראים את המסכה מול כולם, זה גם טוב.
נכון, ולא רק זה, מה, הם לא גרים פה, לא הבנתי, הם לא רואים את זה, מה קורה מסביב, בחייך, נו.
בעיניים גם ככה היו מנותקים.
אני רוצה רגע לגעת בעצם הנושא. תראה, עוד לא ראינו את כל הנימוקים, וזה בטח יהיה מאות עמודים לדעתי. ראינו חלקים קטנים שעמית סגל פרסם, טקסטים מתוך הפסיקות והביודות של כל משופטים, אבל זה נצטרך לראות את הפסיקה המלאה. מה כן אנחנו יודעים? שכרגע יש 8-7, רוב של שופט אחד, וצריך לזכור שזה רוב שמשתנה, זאת אומרת שתי שופטות מתוך השמונה כבר פרשו בעצם, הן כותבות את פסק הדין אחרי פרישתן, יש דבר כזה שכותבים את הפסיקה האחרונה, 3 חודשים אחרי הפסיקה, אחרי הפרישה, עוד שופט יכול לכתוב את הפסיקה האחרונה שלו. אז חיות וברון כמדומני, שתיהן פרשו, כן. ושתיהן עדיין שקוט... ואם אתה מוריד את שתיהן, זה בעצם הופך להיות 7-7, בעד החוק. כן. זה דבר אחד. הדבר השני...
תגיד אגב, בסוגריים הם עדיין מקבלים מזכורת בחודשיים 3 האלה?
אני חושב ששופטי עליון גם יש להם לשקוד.
חשבתי אולי פרשו, ואתה יודע, כמו הם סוגרים.
תאמין לי שגם בפנסיה של שופט, אתה לא, אל תדאג להם.
עדיין רושמים, ישימו להם במקולת, אתה אומר.
כן, בדיוק, כן, יסכימו לתת להם איזה. עכשיו, הנקודה השנייה שתפסת דעת הקהל, זה באמת הסיפור הזה שבחוסר מודעות עצמית כל כך מדהימה, אחריות כותבת שם באחד הטקסטים שכן פרסמו, שחוקה או עיסוק בחוקה דורש הסכמה רחבה לאומית, ואין בחקיקה, היו 60 וכמה ח"כים, זה לא הסכמה רחבה לאומית. עכשיו, קודם כל,
אבל חודו של כל, זה הסכמה רחבה.
כן, שה8-7 שלה זה הסכמה רחבה לאומית, אבל ה64 של הכנסת זה לא הסכמה רחבה לאומית. אני אזכיר לך שגם חוקי היסוד הכל כך מעוללים של המהפכה המשפטית הראשונה של אהרון ברק, התקבלו עם 30 ומשהו ח"כים נגד 20 ומשהו ח"כים, קשה לומר שזה הסכמה רחבה לאומית. אבל כל הנקודות האלה עדיין מסיתות הדיון מהסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי באמת, זה מה שנקרא המהפכה המשפטית השנייה, ולמה? ובוא נסביר גם משהו. עד היום, במהפכה המשפטית הראשונה המפורסמת שכולנו מדברים על אהרון ברק, מה שהוא עשה, הוא קבע שבית המשפט יכול לפסול חוק, למרות שאין לו סמכות כזאת. בעצם הוא קבע שיש מדרג של חוקה, שיש כביכול חוקה למדינת ישראל, במה שנקרא חוקי היסוד, ושכל מה שפוגע לדעתו, לפי הפרשנות אפילו מעוותת של בית המשפט באותה חוקה, בית המשפט יכול לפסול חוק. בית המשפט עולה מדרגה, והוא אומר, אני יכול לפסול גם את החוקה. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי?
לא יאומן.
עד עכשיו היה בלם על בית המשפט, זאת אומרת, נכון, היה את המהפכה המשפטית, אבל עדיין תמיד הייתה טענה, אם הכנסת לא מוצא חן בעיניה, שתלך ותתקן, נכון? כן. תמיד אמרו לנו תמיד משפטנים, אם הכנסת לא מסכים לזה, שתעשה
את זה. אתם המחוקקים, תחוקקו.
כן, תתקנו. עכשיו מה אומר בגט? גם אם תתקנו, אני עדיין יכול לבטל לכם את זה.
כן.
זאת אומרת, אומר בגט, אני גוף על של מדינת ישראל.
אני מעל כולם לתמיד, לא הבנתי. אז אף פעם, אז אין שום ביקורת עליו, שום כלום?
אין, לא רק, עזוב ביקורת, אין בלם, אין שום בלם. עכשיו, תמיד נותנים לנו איזונים ובלמים, איזונים ובלמים. עכשיו, נכון, איזונים ובלמים זה דבר חשוב בדמוקרטיה, אבל האלף בית של דמוקרטיה זה קודם כל יש נבחרי העם שאמורים לקבל החלטות. כדי שהם חלילה לא יקבלו החלטות שיפגעו בכל מיני מיעוטים או משהו כזה, יש איזונים ובלמים של בית משפט, של רשות מבצעת שאמורים לאזן אותם. פה, לא רק שהרשות הנבחרת היא נפלשת, היא הופכת להיות כלום. הגוף העליון ששולט במדינת ישראל כרגע הוא גוף של 15 שופטים בלתי נבחרים. בוא, אתה יודע, אפשר לקוות שכרגע
הרוב השומרני שאולי... לאן זה הולך, אבי, לאן זה הולך? בוא עכשיו, זה לחסך,
לאן
זה הולך?
זהו, קדם לסיכום.
לא, מעניין אותי לאן זה
הולך. יש פה נקודה, לסיכום יש פה נקודה מעניינת. היות וכרגע אנחנו נשארים עם רוב, כן, יחסית שומרני בבית המשפט, הוא לא בדיוק שומרני, אבל רוב של 7-6 יחסית שומרנים, יכול להיות שהכנסת תוכל לנצל את התקופה הקצרה הזאת ולנסות לשקם את הסיפור הזה מחדש. אני לא יודע. אני מאוד מקווה שהשופטים יתעשתו, כי הרי ברור שההדלפה הזאת גם אמורה להפעיל לחץ על איזה שופט או שניים מתנדדים, אולי להעביר אותם מחנה.
גם יכול להיות תפוך, יכול להיות גם לחץ הפוך, אתה יודע, גם להם יש מוקדי לחץ.
אני מאוד מקווה שיהיה איזה שופט שיתעשת ויבין שלא משחקים בשעה כזאת, לא קוראים את העם בתקופה כזאת.
טוב, אבי, עוד נושא, עוד נושא, אבי, הבחירות המונציפליות.
אך אתה יכול בלי.
אתה כבר שמעת את ההתנצלות כאן של ינקלה או לא?
אני התנצלתי.
מה, ינקלה התנצל?
לא, בוא תשמע את הידה. יופי, בוא חריג, אני אגיד לך את נוסח ההתנצלות, ואז פחות תעשה פי. אני טענתי, התנצלתי בפני חבר הכנסת שר הבריאות, הרב בוסו, שתקפתי אותו פה לפני שבוע-שבועיים בנושא הבחירות המקומיות, ואני מתנצל שוב על זה שהוא, הנה, הוא חזר לבני ברק, שכר דירה ברחוב
אני לוי. כן, חזר למרות, מה אתה...
אבל אני באמת אומר, נו, זה כמו שמחר ליברמן יגיד שהוא ראש הממשלה. אתה מבין, אבי?
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו על בוסו. הוא נראה לי ראש, המועמד הראשון לראשות העיר, שלא כל כך אכפת לו אם הוא ינצח. אני זו מגעת את האינטרס המפלגתי, ברמה האישית. גם אם הוא מפסיד, מחכה לו לשכת שר הבריאות, זה לא בטוח שזה תפקיד שנופל בחשיבותו מראש העיר בני ברק.
מה השאלה? מה זה נופל? ברור שהוא מעדיף להישאר שר בריאות, כן?
אז לכן אני אומר, בסוף, אתה יודע, בוסו יצא בסדר ממנו.
תגיד רגע, בסוף, אבל בוסו הוא שליח של אריה דרעי? הרי מישהו מנווט פה את כל זה.
כן, בטוח, יש שם מפלגה, איך הייתה להעמיד אותו כמועמד? זה לא, הוא לא קפץ על דעת עצמו והחליט להתמודד, זה לא
עמד. נכון, לא, אבל זה שעכשיו, המהלכים האחרונים, הרי זה מהלכים תמוהים, בוא. זה מפלגה עם 6 חברים, לא יכולה לכבוש, זה בדיחה. אז זה מה
שאני... לא, אני, אתה חושב שעל דעת עצמו הוא הלך והחליט להתמודד וזה, זה לא עובד כך, במפלגה מסודרת, ובשעתי בנושא הזה היא מאוד מפלגה מסודרת, כמו אני אומר זה בלשון המתה, ואיתי אולי יוכל להרחיב. אז ברור שדברים לא נעשים על דעת
הישראל. אבל לא הייתי הולך להתבזות, אני שואל, הייתי עכשיו שולח אותך לאותך, אבי, האם מישהו אמרים, לך תתמודד לראשות עיריית ניו יורק, אתה היית הולך?
לא, קודם כל צריך להגיד משהו בכנות, זה לא בדיוק התבזות, אנחנו זוכרים שלפחות בתחילת הדרך בהתמודדות היה לו בז מאוד גדול.
נכון,
אבל היה רק רעש,
אבי. אני אומר ליאנקלה, ראיתי סקרים שהוא מנצח סיבוב ראשון, לא יודע למה יאנקלה צוחק.
אתה מבין איזה בדיחה זה?
רגע, תזכור.
למה אתה צוחק?
חברים, תזכרו שדגל עצמה התלבטה בהתחלה והכל. עכשיו צריך לזכור עוד משהו, הסיפור של הביטחוני, מאוד משליך על הקמפיין המקומי, כי הוא מאוד מחזק את מעמד ראשי הערים המכהנים, או את המועמדים, נקרא לזה,
הם עוזרים, מה אתה חושב? אתה יודע כמה הם עכשיו רצים ועוזרים למילואים נקיים וכל מיני,
נכון? ולא רק זה, יש, זה הופך את המועמדים הטבעיים כביכול ליותר פייבוריטים. זאת אומרת, אם יש באיזה מקום מועמד מהפכן, זה פחות התקופה להתמודד.
אז קל וחומר.
יש להם פחות קשב כעת לסיפורים של ביור ושל ועד בית וזה, זה פחות מרות אליהם כרגע. אז לכן אני חושב שזה זה, זה קצת, אתה יודע, זה דבר שאף אחד לא יכול לצפות אותו. אז לכן אפשר לדון אותו לקו זכות בהיבט הזה.
אוקיי, ועוד מילה, עוד מילה עכשיו על בן גביר. אני חייב לדעת, תגיד לי, מה מניע את בן גביר לצאת נגד הסכמים? הסכם, בעיניים שלי הסכם צריך לכבד.
לא נכון, אבל תשמע, יש פה הסכם
נגד... מי חתם את ההסכם?
בוא נשמע, מה זאת אומרת?
רגע, בוא נסביר,
ראש הממשלה, הוא אחראי פה, ראש הממשלה וגנץ.
רגע, יש פה, יש פה, יש פה בעצם, שני, אתה יודע, יש תמיד את הסיפור המפורסם על הרב שאמר להוא שהוא צודק ולשני שהוא צודק.
וגם השלישי, אמר לו גם אתה צודק.
אז בדיוק, אז אנחנו באותו סיטואציה, כי מה קורה? בא איתמר בן גביר אומר, יש לי הסכם מסודר, אני המשרד לביטחון לאומי בסמכותי, מינויים של ראש הבט.
צודק, ברגיל, רגע, זה ברגיל צודק, הלאה.
רגע, לא ברגיל, זה הסכם הקואליציוני שלי.
ככה חתום לו.
אבל לא הייתה מלחמה.
לא הייתה מלחמה. אתה רוצה שהוא ייצא ותחתום איתו עוד פעם? זה הסכם.
מה זה היה מלחמה? לא, סליחה, פירקתם את הממשלה במלחמה? לא, אז אני עדיין בהסכם הקואליציוני שלי. נכון. בא בני גנץ אומר, סליחה, לי יש הסכם אחר עם נתניהו, צריך לזכור, על הסכם עם בני גנץ לא חתום בן גביר, אוקיי? חתום נתניהו מול גנץ.
גם אתה
צודק. אומר בני גנץ, אצלי חתום שמעריכים את המינויים. עכשיו, נתניהו מחויב לא ככה ומחויב לא אחרת, אז הוא חייב למצוא איזה פשרה ביניהם. עכשיו, צריך להגיד פה עוד נקודה, תדע, שניהם צודקים, זה נכון, אבל אפשר גם לפעמים לדון לגופו של עניין מעבר לצדק הפוליטי, ואני חושב שזה מה שהולך לקרוא. שוב, אתה יודע, קשה לצפות המאוחר, אני מבין מהמקורות שלי שהיום יהיה עוד מציון משמעותי
לפשר בין הצדדים. טוב, יאללה, בוא נחכה.
אני מבין שהפערים לא כל כך, הפערים לא גדולים. זאת אומרת, אפשר להגיע פה לאיזה הבנה.
אבי גרינצייג, פרשננו, השעה שלנו הסתיימה.
שתדע שאני חייב להחמיא לך, משלל הפרשנים אתה הטוב ביותר, שתדע.
יפה, יפה.
אמרת על הבוקר, תשמע.
למה לא? תלך עם ראש מורם. בשורות טובות ושבת שלום.
אבי גרינצייג, תודה. בוקר טוב. אנחנו מסיימים.